ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף ט' זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל לקראת סוף ט"ו עמוד ב', 12 שורות מסוף ט"ו עמוד ב'. בשיעור הקודם אנחנו אמרנו שמכאן אנחנו מתחילים סוגיה שבעצם ממשיכה עד דף י"ז עמוד ב'. זה רצף אחד של חשיבה שלא כדאי לקטוע אותו באמצע, ולכן כנראה לעת עתה אנחנו נגלוש בנוסף לדף ט"ז במסגרת השיעור שלנו היום, נכלול בו י"ז, וייתכן שאנחנו נגיע לי"ח עמוד א' במשנה בתחילת שורות הרחבות שמה, שורה רביעית בדף י"ח עמוד א'. אנחנו כתבנו בשוליים כאן בט"ו עמוד ב' הנושא סלש מבנה. אנחנו גם מציינים שהנושא הזה עד י"ז עמוד ב', המעוניינים שאנחנו נראה עוד מעט, סתירה בין מסכת תמיד ומידות, מסכת מידות בעניין מיקום לשכת הטלאים. אם תשאלו למה עוסקים בעניין הזה כאן, רש"י מציין שזה בעקבות מה שראינו בדפים הקודמים בדף י"ד. הגמרא עסקה בשאלה מן תנא של סדר מועד, והגמרא שמה אמרה רבי שמעון איש המצפה. אז גם פה אנחנו נראה בדף ט"ז עמוד א' רב הונא ועוד אמוראים בהמשך מן תנא של מסכת מידות. בהקשר הזה אנחנו גם רואים כאן בשוליים לשכת הטלאים, הדגשנו בפס כפול, זה כדי להבליט את הסתירה שאמרנו שקיים בין, אני אומר סתירה, זה לכאורה סתירה בין תמיד ומסכת מידות. אנחנו שם אנחנו נדבר על מה שנקרא לשכת בית המוקד, שהכיל בתוכו כמה לשכות קטנות, ואחד מהם לשכת הטלאים, ששם משם הביאו הבהמות שהיו מיועדות לקורבן התמיד. עוד צורה אנחנו נראה, צורת פפיון, ואנחנו כותבים 2 עד 3. הסיבה שאנחנו מהססים על המספר, לא אומרים, לא קובעים מספר אחד, אנחנו נראה בהמשך על הנושא הזה. אבל יש כאן מספר גישות ליישב הסתירה. בדף ט"ז אומר אלף אנחנו נראה רב הונא, אנחנו נראה בסוף ט"ז עמוד א' התייחסות של רב עדה בר אהבה, ובדף י"ז עמוד א' אנחנו נראה רב עדה ברי דרב יצחק, שגם הוא מתייחס לעניין הזה. עוד סימון שנראה בעוד כמה שורות זה צורת בית, והסימון הזה יהיה לנו שימושי כשנגיע בעזרת השם לדף י"ז עמוד א'. עכשיו אנחנו נפנה לגמרא תנן התם במסכת תמיד. אנחנו מדגישים את זה כי אחר כך אנחנו נעלה ציטוט ממסכת מידות כסותר. אמר להם הממונה, זהו הסגן הכהנים, צאו והביאו תלה מלשכת בית התלאים. תביא את התלה כקורבן תמיד מאותו לשכה. והלו, זה כמו והרי, לשכת התלאים הייתה במקצוע צפונית מערבית, בפינה הצפונית מערבית של בית המוקד. אנחנו בתחילת המסכת יעצנו שיהיה זמין לכל אחד ואחד תרשים של בית המקדש, וזה יכול לעזור עכשיו במקצת. בכל אופן, רק נדמיין לעצמנו נקרא סוג של מבנה שצמוד לבית המקדש, לעזרה של בית המקדש, ובאותו מבנה היו ארבע, מה שאני רואים ברשי המילה קיתוניות, נקרא לזה לשכות קטנות בארבע פינות הבית המוקד. נגדיר אותו כמבנה אולם גדול יחסית, ואחד מארבע הלשכות היה לשכת התלאים. ומה שחשוב לדיון שלנו, לסוגיה שלנו, הוא שהמיקום של לשכת התלאים לפי מסכת תמיד במקצוע בפינה צפונית מערבית. אתם יכולים לראות שיש לנו סוגריים לכמה שורות, ועוד מיד אחרי זה עוד פעם קטע שבסוגריים, ואנחנו מציינים בשוליים טעם הסוגריים פה ובמקור הבא ממסכת מידות, כדי לבודד נקודת הסתירה ולא להתעכב בריבוי הפרטים המובאים במקורות אלו. אנחנו נפעל ונסביר בהתאם, כלומר אנחנו לא נתמקד בכל הסבר כל המיקומים המקומות שמצוינות פה. כל אחד יכול לעזר ברשי. מה שחשוב לנו במסגרת השיעורים שלנו במפת התלמוד זה מבנה הגמרא ומה שרלוונטי לסוגיה, לזרימה פה. אז ברשותכם אנחנו נתקדם. שוב פעם אני אומר, בלי להדגיש כל הפרטים, כל אחד מוזמן ללמוד את הרשי לשם כך. אז אנחנו קודם כל נדלג השורות הבאות באופן זמני, ואנחנו מגיעים למעוין הבא, תחילת השורה אתם רואים ורמינו ממסכת מידות. עד כה ציטטנו ממסכת תמיד, כאן זה ממסכת מידות. ותשימו לב, אחרי הסוגריים, אנחנו שתי שורות מסוף העמוד, כתוב מערבית דרומית היא הייתה לשכת תלאי קורבן. וכשאנחנו ממשיכים לתת זיין עמוד א', אתם יכולים לראות שוב פעם קטע שבסוגריים, כי התוכן פה הוא לא רלוונטי לבעיה. מה הבעיה? אני חושב שזה ברור. במסכת תמיד אתם רואים את הפס הכפול, לשכת התלאים, איפה הוא ממוקם? צפונית מערבית של בית המוקד. מסכת מידות, איפה ממוקם לשכת התלאים, תלאי קורבן? מערבית דרומית. בתמיד צפונית מערבית, פה מערבית דרומית. על אותו לשכה, איך זה יכול להיות? אז אנחנו מדלגים בלתת זיין המלאף המערבונה, מן תנה מידות, רבי אלעזר בן יעקב היא. הפתרון הוא שאין כאן סתירה, זה מחלוקת תנאים, יש דעות תנאים בנושא, ורב הונא מציין שמסכת מידות זה המקור השני, הוא להיבדל רב אלעזר בן יעקב. ומטרת הגמרא בהמשך בדף ט' זין עמוד א' זה להוכיח שרב אלעזר בן יעקב הוא זה שעומד מאחורי מסכת מידות, וזה יתפוס כמעט כל ט' זין עמוד א', וגם שם אנחנו נראה איזה ריבוי פרטים, אבל אנחנו נחתור לנקודה מסוימת שבו אנחנו יכולים להבליט שרב אלעזר בן יעקב הוא התנא של מסכת מידות. מסכת תמיד, מישהו אחר, אז אין כאן סתירה. אחרי שעשינו עיקר העבודה, אנחנו נחזור לקרוא ביחד את השורות שדילגנו, אבל אין לנו כוונה כעת להתעכב בפרטים. אז במסכת תמיד ראינו שלשכת התלאים הייתה במקצוע צפונית מערבית. וארבע, אני קורא בתוך הסוגריים שם, וארבע לשכות היו שם בבית המוקד. ואני יכול לציין שהסדר של ציון המקומות האלו יהיה חשוב בהמשך הגמרא, לא כעת. אז אנחנו נצטרך כנראה לחזור לכאן, או לחזור לרעיון כאן, הסדר המקומות, כי הסדר יכול ללמד על מיקומם של שאר הלשכות. אז אם אנחנו פה מתחילים בלשכת התרים, אומר, מתוך ארבע לשכות אחת לשכת התרים, ואנחנו כאן זה מפורש שהוא היה צפונית מערבית, אז ההמשך הוא בהתאם. ואחת לשכת החותמות, ואחת לשכת בית המוקד, ואחת לשכה שעושים בה לחם הפנים. כאן כתוב בית המוקד, יש המקום שמכיל את כל ארבעת הלשכות האלו גם כן היה נקרא בית המוקד. בית המוקד שמוזכר פה הוא היה לשכה קטנה שגם כן נקרא בית המוקד, והוא פתוח לבית המוקד הגדול. כך רש"י שלוש שורות מסוף העמוד אומר, מה שעשו כאן הם היו מחממים גחלים כדי שהכהנים שהיו הולכים יחף היו יכולים להתחמם שם כדי שוב פעם להשיג חום עבור גופם כשהם היו הולכים יחף על רצפת העזרה שהייתה של שיש, בטבע הוא דבר די קר. ממשיכים בגמרא ורעמינו, ואנחנו מעלים, אמרנו את זה מקודם, סתירה ממסכת מידות בקשר ללשכת התלאים, אבל עד שנגיע לשם לקראת השורות הבאות. ארבע לשכות היו לבית המוקד כקיתוניות. מקודם הזכרתי רש"י, אבל זה בעצם פה המשנה עצמה מזכירה המציאות של הלשכות האלו, הם היו כמו קיתוניות. קיתוניות, מי שזוכר תחילת מסכת סוכה, המילה הזאת מוזכרת גם שם, מקומות קטנים, סגורים קטנים. אז הארבע לשכות האלה היו כקיתוניות פתוחות לטרקלין, בית המוקד היה אולם גדול יחסית, שתיים בקודש, שתיים בחול. חלק מבית המוקד היה בנוי בקודש, וחצי בית המוקד הגדול היה בנוי בחול. יש כאן עניין של קדושת עזרה ומה שמחוץ לקדושת עזרה, לא כאן העניין כל כך להתמקד בזה. וכדי לדעת איפה מתחיל הקודש ומסתיים החול וכן ההפך, וראשי פספסים מבדילים בין קודש לחול, היו כמו מין יתדות התקועות באדמה שברצפה. רש"י כותב בסוף העמוד, חתיכות עצים מבדילים לסימן במקום המפסיק בין קודש לחול. יש נפקא מינה להלכה, למשל אסור ישיבה בקדושת עזרה, ומה שמחוץ לקדושת עזרה מותר בישיבה, אפילו בשכיבה, וזה מוזכר במקומות אחרים. אז אנחנו חוזרים בגמרא, ומה היו משמשות אותם ארבע לשכות? וכאן מה שהדגשנו מקודם, מערבית דרומית, היא הייתה לשכת תלאי קורבן. כעת אנחנו ממשיכים לדף ת' זין עמוד א', דרומית מזרחית היא לשכה שהיו עושים בה לחם הפנים. תשימו לב, אנחנו נצטרך לזה אחר כך, עוד פעם אתם רואים צורת בית סביב לחם הפנים, גם זה יהיה נושא של דיון בדף י' זין. מזרחית צפונית, בה גנזו בית חשמונאי אבני מזבח ששקצו מלכי עובדי כוכבים. כאן אנחנו לא אומרים מה היה הייעוד של הלשכות הנוספות, רק עוד תכונות, לכן לא צריכים להתמקד על משהו, איזו סתירה בנושא הלשכות הנוספות, רק מציינים שבאותה לשכה שהייתה המזרח הצפונית גנזו בית חשמי שהם חנכו את בית המקדש אחרי הניצחון על היוונים, ואז שמה גנזו בית חשמי אבני מזבח ששקצו מלכי עובדי כוכבים. הגויים האלו הקריבו קורבנות לעבודה זרה, השתמשו בצורה אסורה, אז היו צריכים לגנוז את האבנים של המזבח, ושם יגנזו אותם. צפונית מערבית בה יורדים לבית התבילה. בכל אופן, שוב פעם, מה שחשוב לנו, רק לשים לב שבמסכת תמיד ממוקם לשכת תלויים במקצוע צפונית מערבית, ובמסכת מידות ממוקם במערבית דרומית. אמר רב הונא, מן תנא מידות, מהתנא שעומד מאחורי מסכת מידות, רבי אלעזר בן יעקב דתנן. אתם יכולים לראות ציטוט תנאי ארוך ממסכת מידות. אני רוצה למשוך תשומת לבכם לרבע האחרון של אותו מקור שאתם רואים פה במסגרת, רואים אתם שם מקווקו, רבי אלעזר בן יעקב, והוא אומר שכחתי מה הייתה משמשת. זה מראה שהוא זה שהוא התנה של הרשב, או שזה ממסכת מידות. אז הוא התנה של מסכת מידות. אנחנו נראה כאן עוד הרבה פרטים. דתנן, עזרת נשים, הייתה אורך 135 על רוחב 135, זה אלו הם המידות של עזרת הנשים שהיה ממוקם בהר הבית לפני הכניסה לעזרה, וארבע לשכות היו בארבע מקצועותיה, בארבע פינות של עזרת נשים היו גם ארבע לשכות, מה היו משמשות? דרומית מזרחית היא הייתה לשכת הנזירים, ששם נזירים, מי שהיה נזיר, מפשלים את שלמיהם, את הקורבן שלמים שלהם, ומגלחים שערן, כמו שנזיר חייב לעשות בסוף תקופת הנזירות שלו, ומשלחים תחת הדוד ולוקחים את השערות שגזזו ושורפים אותם מתחת לקדרה, לדוד שבו היו מבשלים את הקורבן, את השלמים. אז מתחת לאותו דוד, לאותו סיר מלא יין, מלא מים, כדי לבשל את השלמים, אז באש שמתחתיו שמו את השערות של הנזיר. מזרחית צפונית היא הייתה לשכת דיר העצים, ששם כהנים בעלי מומין, הכהן שלא יכול לעבוד בבית המקדש בגלל שהיה בעל מום, היה להם תפקיד, הם עומדים ומטליעים בעיצים שכל עד שיש בו תולעת פסול לגבי מזבח. זו היו מטליעים, מוצאים את התולעים מהעיצים שמיועדים למזבח. צפונית מערבית היא הייתה לשכת המצורעים. רשי אומר לשכת המצורעים מפרש בפרקין דלקמן, ששם המצורעים טובלים בשמיני, ביום השמיני לטהרתן, כשבאים להכניס ידיהם לבוהנות, אף על פי שטבל מבערב. אוקיי, אנחנו לא צריכים להתמקד בזה כעת. מערבית דרומית היה לשכה רביעית בפינה המערבית דרומית של עזרת נשים. אמר רב אלעזר בן יעקב, שכחתי מה היא משמשת. ראינו את השימוש של הלשכות הקודמות, אבל זה רבי אלעזר בן יעקב, זה אני שכחתי מה היא משמשת. ועל זה רשי מציין, אמר רבי אלעזר בן יעקב, מכבר דרשה, רבי אלעזר בן יעקב, כמה לה הרשה, כל השורות הקודמות, זה רבי אלעזר בן יעקב, וכאן הוא אומר, לגבי הרביעית, אני שכחתי מה היא הייתה משמשת. וזה מראה שמסכת מידות הוא התנא שעומד מאחוריו. אבא שלו אומר בה היו נותנים יין ושמן, והייתה נקראת לשכת בית שמניה. הכי נמי מסתברה, תשימו לב, יש כאן נקודה ארוכה, דרב אלעזר בן יעקב היא, שמסכת מידות הוא לפי רב אלעזר בן יעקב. אנחנו רואים פה קטע במסגרת, לקראת סוף המסגרת כאן, שזה גם ממסכת מידות, אתם רואים מקווקו השם רב אלעזר בן יעקב. רק נאמר כמה מילות הקדמה לנושא שכלול בשורות הבאות. בהכנת הפרה אדומה היו לוקחים את הפרה אדומה על הר הזיתים. אותו הר הזיתים נקרא גם הר המשחה, הר כשמו כן הוא עלייה. הכהן היה שורף, שוחט, זורק את הדם על, בגובה הר המשחה. אבל כאן העיקר, ממול הר הבית. הר הבית גם כן כשמו כן הוא, הוא הר, הוא בית המקדש, בפרט ההיכל היה בגובה ההר. סביב הר הבית היו חומות גבוהים. לכן מי שעומד בהר הזיתים מול צד המזרחי של בית המקדש שהיה בנוי על הר הבית, היה צריך להיות מצב שבזמן זריקת הדם של פר אדומה על הר הזיתים, הוא היה יכול לכוון ולראות את הפתח של ההיכל. אז עכשיו תשאלו, באיזו גובה מבחינת הר הבית, באיזו גובה נגיד מתחתית הר הבית עד לפתח של ההיכל, לא משנה אפילו התחתית של הפתח. אז אנחנו נגיד עכשיו שתחתית הפתח של הר של ההיכל הייתה בגובה לפי נגיד תנא קמא. אנחנו נציין עוד מעט, יש כאן שתי דעות בנושא הזה, אבל לפי ליתר דיוק הוא היה בגובה 19.5 אמות מתחילת העלייה של הר הבית. אז בגובה 19.5 אמות היה הפתח של ההיכל. נוסיף עוד נקודה מרכזי. סביב בית המקדש היו חומות, והחומה, אנחנו מתמקדים כאן בחומה המזרחי של הר הבית, היה שער. היו עוד שערים סביב החומה שהקיף הר הבית, אבל אנחנו מתייחסים כעת בשער המזרחי. היה לו גובה 20 אמות. ממילא, אם אתה עומד בהר הזיתים ואתה מסתכל לכיוון שער הר הבית, ואתה מסתכל בחלק העליון, בחלל העליון שהגיע לגובה 20 אמות, אתה היה יכול לראות את פתח ההיכל, כי פתח ההיכל הייתה בגובה 19.5 אמות. יש לך עוד חצי אמה שדרך החלק העליון של שער המזרחי, אם אתה מסתכל דרך השער, אתה יכול לראות את את הקצה התחתון, חלל, הפתח של ההיכל. זה חשוב, כי זורק הדם של פרה אדומה היה צריך לכוון את הזריקות הדם של אותו פרה אדומה שנעשתה על הר הזיתים לכיוון פתח ההיכל, ויש יכולת כזאת מאחר שגובה שער הר הבית, שער המזרחי, היה בגובה 20 אמה, בזמן שפתח ההיכל, שהיה ממוקם כמובן מעלה יותר, אבל הפתח מהרצפה התחיל בנקודה של 19.5 אמות. זה שוב פעם, בגלל העלייה, אתה מתחיל מתחתית הר הבית, עולה, ואנחנו נראה את המספרים תוך כדי הגמרא, אז נשאר לך, נקרא לזה עודף של חצי אמה, שדרכו, דרך זה שעומד על הר הזיתים, מסתכל דרך החלק העליון של שער המזרחי של הר הבית, היה יכול לכוון את הזאת שלו לכיוון פתח, כשאני אומר לכוון, הוא אומר הוא היה רואה את חלק התחתון של פתח ההיכל. אני מיותר לציין שבתוך ההיכל היה המנורה ומזבח הזהב ושולחן לחם הפנים, קודש הקודשים. אנחנו נראה עוד דעה בכל העניין הקשור לצד המזרחי, אבל אנחנו נמתין שלא להתבלבל עם יותר מדי פרטים. כעת נחזור לגמרא, תשימו לב, נקודה ארוכה. הכי נמי מסתברא, אומרת הגמרא, דרבי אלעזר בן יעקב, היא שמסכת מידות הוא התנא שעומד מאחוריו, הוא רבי אלעזר בן יעקב. תתנא כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים, חומות שסביב הרבי היו גבוהים, חוץ מכותל מזרחי. זה אנחנו לא אמרנו מקודם, וזה באמת שורת המפתח של כל ההבנה. חוץ מכותל מזרחי היו חייבים להנמיך כותל החומה המזרחי של הר הבית, שהכהן השורף את הפרה, בלי הנמחת כותל המזרחי יהיה אי אפשר. לא כמו שאמרנו מקודם, אנחנו אמרנו שיש שתי דעות בתנאים בכל הנושא הזה, אבל יש טענה שאומר, בלי הנמחת כותל או חומת המזרחי של הר הבית, לא היה אפשרות לראות פתח ההיכל דרך שער רגיל. שער רגיל, אמרנו, מגיע לגובה של 20 אמה, אבל בגלל סיבה שעוד בהמשך נראה, זה לא היה מספיק. וזה שאנחנו אומרים לא היה מספיק גובה של 20 אמה, זה יסתדר רק על איבד רבי אלעזר בן יעקב. ומה שאנחנו קוראים עכשיו, חוץ מכותל מזרחי שכן סועב את הפרה וכולי, אנחנו נראה זה ממסכת מידות. אז לפי התנה של מסכת מידות היה אילוץ להנמיך, כלומר לבנות חומה נמוכה יחסית בצד המזרחי, אחרת דרך השער שהגיע לגובה 20 לא היה מספיק לאות פתח ההיכל. אז אנחנו נמשיך בגמרא. למה בכותל המזרחי לא היה בגובה שאר החומות שהכהן השורף את הפרה עומד בהר המשחה, זה הר הזיתים, ומתכוון ורואה כנגד פתחו של היכל בשעת הזאת הדם. אנחנו הסברנו את זה מקודם, שבזמן הזאת הדם של פרה אדומה הוא היה צריך לראות הפתח להיכל. והגמרא כאן מביאה את המקורות להגיע לאותו גובה שהזכרנו מקודם. ותנן, כל הפתחים שהיו שם, כל השערים שהיו בחומת הר הבית, גובן 20 אמה. ורוחבן 10 אמות. ותנן, לפנים ממנו סורג. כשאתה נכנס להר הבית, אתה מגיע למקום שנקרא סורג, מחיצה שנקרא סורג. ותנן לפנים ממנו החיל 10 אמות, אתה ממשיך 10 אמות, זה החיל. ושתיים, וכאן העמידות שהן קשורים לגובה, זה מה שמעסיק אותנו. לא צריכים לקחת בחשבון את כל המידות השונות שאנחנו נזכיר, רק מה שהבלטנו עם פסים, ואז נחבר את המספרים האלו. כתבנו מעל כל מספר שבמלל את המספר ממש. אז אנחנו מתחילים עלייה. ו-12 מעלות היו שם. רום מעלה חצי אמה ושלחה והרוחב חצי אמה. אז אם היו 12 מעלות, 12 כפול חצי, אתה מגיע ל-6 אמות, אתה עלית עכשיו 6 אמות גובה. תתוו מעלות עולות מתוכה היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים. אז אנחנו רואים פה 15 כפול חצי, זה 7.5 אמות נוספות של גובה. אז ראינו מקודם 6 אמות, עלינו עוד 7.5, זה 13.5 אמות גובה. רום מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה, אותם מידות שהזכרנו מקודם. ותנן בין האולם ועל המזבח חבית אמה 22 אמה. ושתים עשרי מעלות היו שם. המידה הזאת בין אולם המזבח זה מידת שטח, אנחנו מתעניינים לא בזה אלא בגובה. אז 12 מעלות היו שם בין האולם ולמזבח. 12, כן, היו שם. הוא מהלך חצי אמה ושלחה חצי אמה, אותם מידות שהזכרנו מקודם. אז יש לנו פה לעשות 12 כפול חצי אמה, זה 6 אמות. מה עשינו פה? אז בואו נחבר את המספרים. ראינו 6, 7.5 ועוד 6, זה 19.5. ותנן, רב אלעזר מיעקב אומר, מעלה הייתה שם. זה עוד עלייה שהתנא קמא לא הזכיר. וגבוה אמה, היה עוד מדרגה, עוד עלייה שגובור אמה, ודוכן נתון עליה ובו 3 מעלות של חצי אמה. הדוכן הוא לא קבוע, לא צריכים לקחת אותו בחשבון עכשיו, אבל מה שכן, המעלה הנוספת הזאת חשוב לנו בחשבון. אם אנחנו נוסיף אמה אחת על המספר הקודם, היה לנו 19.5, עכשיו 20.5. זה הגובה עד שאתה מגיע להיכל. אז עלית 20.5 אמות, ורק אז אתה יכול לראות את הפתח של ההיכל. אי עמוד בשלמה, תשימו לב, יש לנו פה משולשים, שפיץ למטה, ובמבנה, בשוליים כתבנו, רבי יוסף מיעקב הוא אחד מהשמות המודגשות פה. רבי יהודה עוד כמה שורות. שתי הצעות, מי הוא התנה שסובר את הכותל המזרחי של הר הבית הייתה נמוכה, וזה במסכת מידות. ראינו לפני כמה שורות, כפקבנו שבשורה הראשונה בשורות הרחבות, חוץ מכותל מזרחי, שזה לא היה חומה בגובה רגיל, אלא היה נמוך. אומרת הגמרא, אי עמד בישלם רבי זייקוב אי, שרבי אלעזר בן יעקב הוא התנא של מסכת מידות, שבמסכת מידות נאמר שחומה המזרחי של הר הבית הייתה נמוכה. מה הסיבה? כי אם הייתה גובה רגיל, עם שער רגיל, שער של מה? של 20 אמה גובה. 20 אמה גובה לפי רבי אלעזר בן יעקב לא מספיק כדי לראות פתח היכן שמתחיל בגובה של 20.5 אמות. היינו דאיכסי לפתחה, הפתח של ההיכל, לולי הנמחת אותו חומה, החומה עצמה הייתה נמוכה, אז הוא היה מסתכל מעבר, מעל החומה, בזמן שהוא עמד בהר הזיתים, הוא עמד מול חומה נמוכה, אז אין בעיה, זה יכול להיות פתח ההיכל. אז זה הסיבה להניף את חומה המזרחי, מסתדר עם שיטת רבי אלעזר בן יעקב. כי לפי רבי אלעזר בן יעקב, פתח ההיכל התחיל רק ב-20.5 אמות. אלא אם הרבנן אין להם את האמה היתרה של אותו מעלה שהזכרנו בסוף המקור הקודם. אם תאמר שמידות הוא לפי הרבנן, שאין להם מעלה נוספת, אז לאיזה גובה הגענו מבחינת ההיכל? אמרנו מקודם, הגענו ב-19.5 אמות. אז אם מסכת מידות, לידי ברבן לא צריכים להנמיך את כותל המזרחי, האיכא פלגא דאמתא, יש עדיין חצי אמה דמתחזי לפתחה בגבי, דרך השער של אותו חומה. נגיד אם היו בונים חומה רגילה, אין בעיה, זה לא מונע מלראות את פתח ההיכל, כי השער שהיה באותו חומה גבוהה, השער היה 20 עמוד גובה, בזמן שעלית על הר הבית לפתח ההיכל רק 19.5. אז הכהן שומד בהר המשחה, בהר הזיתים, יכול להסתכל דרך החלק העליון של השער שהגובה 20 עמה, ורואה פתח ההיכל שהתחיל ב-19.5 אמות. לא, אז לא היה צורך להניף כותל המזרחי של הר הבית אל עליו. בזה שמסכת מידות אומרת שחומה המזרחי באמת הייתה נמוכה, שמע מינה רבי אלעזר בן יעקב היא מסכת מידות מחוברת על ידי רבי אלעזר בן יעקב. כעת אנחנו רואים רב עדה ברבה, הוא גם בצורת פפיון. כנראה שהוא גם מציע דרך ליישב את הסתירות שאמרנו מקודם, אבל הוא לא אומר את זה בצורה ישירה. מה שקורה, הוא מציע תנא אחר למסכת מידות. כלומר, הזכרנו שבמסכת מידות היה צורך להנמיך כותל מזרחי, ולפי רב הונה הצורך להנמיך כותל מזרחי זה אליבא דרבי אלעזר בן יעקב. ממילא מסכת מידות הוא אליבא דרבי אלעזר בן יעקב, אז אין כאן סתירה, זה פשוט דעה אחרת. מסכת מידות הוא של רבי אלעזר בן יעקב, ומסכת תמיד הוא תנא אחר. לפי הניסיון, אני אומר ניסיון כי הגמרא תקשר זה אחר כך, לפי הניסיון של רבן הבבא, מסכת מידות הוא לא רב לוזר מיעקב, אלא מסכת מידות הוא רבי יהודה. אז בעצם מבחינת המבנה של הסוגה זרימה של הגמרא באופן מיידי, רב אדבר אבא הוא בא לחלוק על ההכי נמי מסתברא שראינו בשורה שנייה לפני הרחבות, שזה היה בא לחזק דבריו של רב הונה. בא רב אדבר אבא וחולק על האחי נמי מסתברא ומציע תנא אחר. הוא מציע שרב יהודה, רבי יהודה, היה אומר שצריכים כותל נמוך בכיוון המזרחי של הר הבית כדי לאפשר כהן השואף את הפרה לראות פתח ההיכל. למה לפי רבי יהודה היה צורך לכך? אז אנחנו נגיד בעל פה לפני שניכנס לגמרא. הסיבה שאם לא היה חומה נמוכה לפי רבי יהודה בחומה המזרחי והיינו סומכים על שער בגובה 20 ולראות דרך השער את הפתח של ההיכל, בעיה. איזו בעיה יש? המזבח לפי רבי יהודה, לפי התנא רבי יהודה, המזבח היה ממוצע, היה ממוקם באמצע עזרה, והמזבח עצמו הוא רחב 32 אמה, והוא עצמו יש לו גובה 9-10 אמות. כאן אני אומר 9 זה עד לגג המזבח ואז עוד אמה של הקרנות, אבל הוא די גבוה, מספיק גבוה לחסום האפשרות לראות פתח ההיכל. הפתח של ההיכל עצמו היה רוחב 10 אמות, אבל כאן אני ממקם את המזבח מול הפתח הזה והוא היה רוחב 32 אמה. אז זה היה חוסם את הפתח מבחינת רוחב. ואם אמרנו מקודם שעלינו 19.5 אמות, זה בכלל לא מועיל אם יש לי מזבח שגובהו 9-10 אמות שממוקם מול פתח ההיכל. אז דרך השער לא הייתי יכול בכלל לראות פתח ההיכל במי שעומד על הר הזיתים, הר המשחה. אז איזו פתרון יש? תנמיכו את החומה סביב הר הבית, ואז מעל החומה אתה כבר יכול לראות את החלק העליון של פתח ההיכל, כאילו מה שגובה של פתח ההיכל, של פתח שהיה מעל גובה המזבח. אבל אם לא תנמיך את החומה המזרחית לסמוך על הסתכלות דרך השער, לא היית רואה פתח היכל, כי אתה מסתכל, נכון, השער יש לו גובה של 20 אמה, אבל אתה מסתכל גם, אם היית מסתכל דרך החלק העליון של השער, סך הכל היית רואה את התחתית של המזבח, שהיה חוסם את החלל של פתח היכל, הוא היה בנוי לפניו. אז אנחנו רק נציין שלפי רב עדה בעבר, שמידות הוא לפי רבי יהודה, אז זה עוד דרך ליישב את הסתירה הקודמת שאמרנו שהסתרבן תמיד למידות, לפי רב עד הברבה, מידות הוא עליבא דרב יהודה, ומסכת תמיד עליבא דתנא אחר, אז הנה לכן ניתן לקרוא לרב עד הברבה מספר 2. עם כל ההקדמה הארוכה הזאת אנחנו נתקדם בגמרא. רב עד הברבה אמר, המני, תנא שעומד אחרי הצורך להנמיך את כותל המזרחי, מי התנא? רבי יהודאי. עלי בדבי יהודא יש צורך להנמיך אותו כותל מזרחי. רש"י כותב שלוש שעות מסוף העמוד, רב עד הברבה אמר, המני, דקטני דקוטו מזרחי הוא צריך להיות נמוך? רבי יהודאי, דאמר המזבח עומד באמצע הזרה כנגד הפתחים ונמצא גובהו, כלומר של המזבח, סותם את הפתח, את הפתח התחתון, את החלק התחתון של הפתח הוא נחסם על ידי המזבח שעומד לפניו, שהרי עלה קרקע, עזרת ישראל מקרקע תחתון 13 אמה וחצי אמה קודם שיהיה למזבח. ראינו את המספרים האלו קודם, והמזבח גובהו 9, כאילו זה לא כולל את הקרנות שהיה להם גובה של אמה, גובה המזבח עצמו 9, הרי 22.5, מ-13.5 תוסיף עוד 9, זה מגיע ל-22.5 אמה, עד שאתה יכול לראות פתח האחד. עכשיו אם גובה השער הוא רק 20, אז אתה לא יכול לראות פתח בגובה 22.5 אמה. אז הפתרון, כמו שאמרנו קודם, פשוט תנמיכו את החומה עצמה. אז אתה מסתכל כשאתה עומד על ההר הזה, אם אתה מסתכל מעל החומה, אז אתה יכול לראות את החלק של הפתח שבנוי, שנמצא מעל גובה המזבח. אז עם זה אנחנו נתקדם בגמרא. רב עדה אומר שהתנא של מידות שדיבר על כותל מזרחי נמוך, רבי יהודה דתניא, רבי יהודה אומר, המזבח ממוצע ועומד באמצע עזרה, הוא 32 אמות היו לה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אותם 32 אמות זה הרוחב, זה סתם לגמרי מבחינת רוחב את הפתח של היכל שסך הכל היה רק 10 אמות. אז אותם 32 אמות של המזבח מתחלק כך, 10 אמות כנגד פתחו של היכל, 11 אמות לצפון ו-11 אמות לדרום. נמצא מזבח מכוון כנגד היכל וכותליו, והכתלים של היכל גם כן. וייסק, תשימו לב, כעת אנחנו מתחילים קושיה ארוכה. יהיו הרבה הרבה מספרים, אבל אנחנו לא צריכים להתמקד במספרים, אלא הנקודה, האם באמת אפשר להעמיד מסכת מידות כרבי יהודה, כי לפי המידות, שבע מסכת מידות, המזבח לא היה באמצע העזרה. לפי רבי יהודה המזבח הייתה באמצע העזרה, אבל לפי מסכת מידות, שכשמו כן הוא נותן לנו הרבה מידות, המזבח לא נמצא באמצע. אז אם המזבח לא נמצא באמצע, המזבח, אם הוא נמשך יותר לכיוון דרום העזרה, אז המזבח לא היה חוסם לגמרי, לא היה חוסם לגמרי את הפתח של ההיכל, אז המזבח אינה סיבה להנמחת הכותל לפי מסכת מידות. נכון, לפי רבי יהודה אולי כן, אבל לפי מסכת מידות המזבח הוא לא הבעיה. אז לכן להגיד מסכת מידות הוא עליבא דרבידא זה בלתי אפשרי. זה כל הקושיה. עכשיו אנחנו נתקדם בגמרא עם הרבה מספרים, אבל זה העיקרון שצריכים לשמור במהלך הגמרא. הלשון של גמרא אני חושב זה לא שגרתי, אבל זה תחילת קושיה על רב עדה. והיא סלקה דייתך מידות רב יהודה היא. אם תעלה על דעתך שמסכת מידות הוא לפי רב יהודה, זה לא יסתדר לנו. מזבח באמצע הזרה, מי משכח עדי? לפי מסכת מידות והמידות ששנויות בתוך אותה מסכת, אתה לא תמצא המזבח באמצע הזרה והתנן. תשימו לב, יש כאן ציטוט של מקור תנאי ממסכת מידות. מסכת מידות אגב הוא כל כולו משניות, אין גמרא ישירות על מסכת מידות. אז שוב פעם, לפי המידות שמובאות במסכת מידות לא תמצאו המזבח באמצע הזרה והתנן. כל העזרה הייתה אורך 187, כלומר עמות, על רוחב 135. כאן קטע שבסוגריים, ואנחנו מציינים בכוכבית בשוליים, תם הסוגריים. בסוגיה זו מידות הרוחב הם העיקר, ורוחב המקדש היה מדרום לצפון. הם, המידות האלה מופיעים אחרי הסוגריים. אנחנו נקרא ישר את הגמרא, אין צורך להתמקד כעת במידות האלו. המשך הגמרא אומרת בתוך הסוגריים, מן המזרח למערב 187. ואיך זה מתחלק? מקום דריסת רגלי ישראל 11 אמה, מקום דריסת רגלי כהנים 11 אמה, מזבח 32, בין אולם מזבח 22, והאיכל 100 אמה, ו-11 אמה אחרי בית הכפורת, מאחרי קודש הקודשים. עכשיו אנחנו מתחילים להתעניין יותר. מן הדרום לצפון, זה 135. נציין שחצי רוחב היה באיזו נקודה, האמצע, הנקודה האמצעי ב-67.5 אמות. זה חצי רוחב. והפתח של האיכל, לפני שנתקדם בגמרא, הפתח של האיכל תפס 10 אמות באמצע, כלומר 5 אמות מדרום נקודה האמצעי ו-5 אמות מצפון לנקודה האמצעי. אלו הם 10 אמות שהיו שם. אז אותם, אני חוזר על הנקודה עוד פעם. 5 אמות דרומה מ אותו נקודה של 67.5, 10 אמות דרומה, זה איפה זה ממקם אותנו, זה יהיה ב-62.5 אמות, ו-5 אמות צפונה מאותה נקודה, אז נוסיף 5 על 67.5, זה מגיע ל-72.5. אז מ-62.5 עד 72.5 אמות, אותו רוחב היה פתח ההיכל. עכשיו, מה לגבי המזבח? האם המזבח יחסום את כל 10 אמות האלו מ-62.5 עד 72.5? אנחנו נראה שהוא לא חוסם את כל 10 אמות האלו לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו ממסכת מידות. אז אם המזבח לא חוסם את כל עשר אמות האלו, כי המזבח נמשך משוך דרומה טיפה, אין צורך להנמיך את החומה המזרחית. כלומר, מה שהתנה, מה שנמצא במסכת מידות, שכן היה צורך להנמיך את כותל המזרחי, זה לא בגלל המזבח. לפי רב יהודה זה כן, זה היה אמור להיות בגלל המזבח, כי לפי רב יהודה המזבח ממוצע, אז, ובכזה המזבח יחסום את כל עשר אמות האלו שהזכרנו מקודם. אבל לפי מסכת מידות המזבח לא ממוצע, הוא נמשך לכיוון דרום. אז המזבח אינה סיבה להנמחת החומה המזרחית. מה שישאר לנו ככן סיבה זה בגלל שהר הבית עלתה לגובה 20.5 אמה, בזמן שהשער הוא רק 20 אמה גובה, ואותו מספר 20.5 אמה זה תודות לשיטת רבי אלעזר יעקב. אז זה שכתוב במסכת מידות שחומה המזרחי הייתה נמוכה, בהכרח הייתה נמוכה, זה לא בגלל המזבח אלא בגלל אותו עמה יתרה, וזה רבי אלעזר בן יעקב. אז עכשיו אנחנו ניכנס למספרים. אמרנו שמן הדרום לצפון 135, ואמרנו שנקודת האמצע הוא 67.5. הנה פירוט הרוחב. הכבש והמזבח, אורך הכבש ואורך המזבח ביחד 62. מן המזבח ולטבעות 800. מקום הטבעות, הטבעות שירתו תפיסת הבהמה בזמן השחיטה. אז מקום הטבעות 24. אנחנו פשוט משלימים את רוחב העזרה. מן הטבעות לשולחנות 4. לפי הפירוש הראשון ברש"י, השולחנות עצמם, זה לא כתוב פה מפורש, אבל השולחנות עצמם היו, תפסו 4 אמות. מן השולחנות לננסים 4, מן הננסים לכותל עזרה 8 אמות. זה סך הכל 114 אמות. יש לנו יתרה שצריכים להשלים, כי אמרנו שכל הרוחב היה 135. והמותר בין הכבש ולכותל הוא מקום הננסים. זה בעצם 10.5, אם רוצים לחלק את זה בין שני הדברים האלו, אז יש לך 10.5 לכאן ו10.5 לכאן. ואי סלקא דאיתך, מידות רבי יהודה היא. אם תחשוב שמסכת מידות הוא אליבא דרבי יהודה, מזבח באמצע עזרה ממשכחת לי, הרובה דמזבח בדרום קאי. אני קאי לא נכנס ליותר מדי פרטים. הרשי הוא באמת מכניס כל הלומדים לתוך כל עמה ועמה. מה שחשוב לנו, לפי מה שראינו כאן, המזבח לפי המידות, לפי מסכת מידות והמידות השנויות בה, המזבח לא היה חוסם באופן מוחלט את פתח ההיכל. אנחנו לא צריכים להתייחס כעת ליסוד המזבח, כי אפשר לראות מעל יסוד המזבח עדיין פנימה. אז אין להעמיד מסכת מידות עליבה דרב יהודה. רב יהודה טען שהמזבח ממוצע, ולפי החשבון שמופיע במסכת מידות, המזבח לא היה ממוצע, אלא נמשך טיפה דרומה. אנחנו כעת ממשיכים לדף יוד זיין, אלא לב שמע מינה, רב אלעזר בן יעקב היא שמע מינה. אז בניגוד למה שרב שראינו בפפיון מספר 2 המקופקב, רב עדה בר אהבה שרצה להעמיד מסכת מידות כרב יהודה, כאן הגמרא דוחה את הניסיון שלו. רב עדה בר אהבה במספר 2 בתת זיין עמוד א' ניסה לומר שמסכת מידות הוא רב יהודה שדעתו המזבח ממוצע, ולפי המספרים במסכת מידות המזבח לא היה ממוצע. אז למה במסכת מידות היה חומה נמוכה בכיוון בצד מזרחי של הר הבית, הכותל או החומה הייתה נמוכה? בגלל העמה נוספת שרבי אלעזר בן יעקב כלל בחשבון, ובגללו דרך שער לא הייתי יכול לראות פתח או חלל הפתח של ההיכל. וכעת אנחנו גולשים מהמסגרת של דף היומי. אתם יכולים לראות לא כדאי להפסיק פה, כי אנחנו באמצע היישוב בין המשניות שמסכת תמיד למסכת מידות שהתחלנו, שראינו בתת וב עמוד ב'. והנה מספר 3, רב עדה ברי דרב יצחק אמר, אין סתירה בין מסכת מידות למסכת תמיד, הכל עניין של פרספקטיבה, נראות. כלומר, יש מציאות שהוא קבוע, יש מציאות, מצד שני יש נראות, נקרא לזה אולי משחק עיניים, אחיזת עיניים כזה, אבל בסופו של דבר יש אמת אחת. אני יודע שמה שאמרתי עכשיו הוא קצת נשמע מופשט, אבל זה מהווה רקע או כיוון חשיבה להכין את השטח. הנושא שכתבנו בשוליים, מיקום לשכת הטלאים, זה אחד, ונטפל בעוד שאלה של מיקום ולחם הפנים בבית המוקד. זאת אומרת, לשכת הלחם, פתחנו באזכור הזה, הזכרנו שיש סימונים בצורת בית שראינו בתת וב עמוד בית ובתת זין עמוד א' שורה שנייה, נתייחס לזה בהמשך. אז רב עדה ברי דרב יצחק אמר, היי לשקה אקצויי מקציה, לשקת הטלאים הייתה לשכה ארוכה. נסתכל ברש"י באמצע שורות הרחבות, רב עדה בר יצחק אמר, הלשכת הטלאים אקצויי מקציה, בשתי המקצועות נראית שארוכה היא ועומדת במערב ומערכת לצד צפון ודרום, ארוך עד קרוב, וזו מילה חשובה, עד קרוב למקצועות שמכאן ומכאן. אנחנו גם הוספנו בשולי הדף, נקרא לזה תמונות, תרשימים, שאתם יכולים לראות בצד צד שמאל, יש לנו שני תרשימים. צד שמאל כתבנו מסכת תמיד, ויש לשכה מספר אחד, תלאי, ככה כתב, זה תלאים, משכת התלאים, והוא ארוך, אתם יכולים לראות, זה תצפית אווירי, כמובן אנחנו מסתכלים מלמעלה למטה, ולשכת התלאים הוא יחסית ארוך. אנחנו נחזור לגמרא. ודעתי מצפון, מי שבא מצפון ומסתכל דרומה, מתחזיה לי בדרום. זה נראה לו שהלשכה הזאת נמשכת עד לקצה הדרומי. ודעתי מדרום, מי שמסתובב סביב האזור הזה ובא מכיוון דרום לכיוון צפון, הוא רואה לשכה שנמשך עד לצפון. זה עוד פעם, ודעתי מדרום מתחזיה לי בצפון. אמרנו מקודם, זה עניין של נראות או משחק עיניים כזה. אבל באמת איפה הוא? הוא מסתברה. תשימו לב, אנחנו מתחילים פה נקודה ארוכה. זה ממשיך עד שורה שישית בעמוד ב', ומסתברה במערבית דרומית הוואי. וזה כמו מה שכתוב במסכת מידות. אנחנו ראינו את הסתירה, אם נחזור לתת ור עמוד ב', וזה יקל עלינו, באיזה מקור היה כתוב מערבית דרומית לגבי לשכת התלאים? זה מה שהיה כתוב במסכת מידות. אנחנו רואים את זה בסוף תת וו מודד, שם כתוב מערבי דרומית, היא הייתה לשכת תלאי הקורבן. אז כשהגמרא אומרת פה הוא מסתברה דמערבי דרומית, הכוונה כמו מסכת מידות. והתנא שמסכת תמיד היה מודה, אין, לא חולק על המציאות שהמיקום שמסכת תלאים בקצה או בפינה היא קרובה יותר לפינה המערבית דרומית. נכון הוא ארוך, אבל הוא לא ממשיך עד ממש הפינה צפונית מערבית. אז למה, איך אתה אומר מסתברה כך? זה השאלה עכשיו, ממאי? וכדי להגיד שמסתברה מערבית דרומית, אנחנו נגיע לזה דרך מה שאמרנו או מה שרמזנו בניתוח מיקום לשכת הלחם, איפה שהיו מכינים לחם הפנים. אז זה מה שהגמרא אומרת פה לתשובה לשאלה ממאי, על בסיס מה אתה אומר שלשכת התלאים הייתה מערבית דרומית של בית המוקד? התשובה היא, מדרמינן לחם הפנים, הלחם הפנים ומשנינן אמר רב הונא ברי דרב ישוע, מר כחשיב דרך ימין ומר כחשיב דרך שמאל. זה עדיין, זה די מעורפל, אבל אנחנו יכולים להעלות סתירה בעניין מיקום אותו לחם הפנים, והתשובה אין סתירה, רק איך אתה מחשב הכיוונים ביחס לסבב שאתה מסתובב סביב אותם לשכות. אחד מתחיל והולך דרך ימין, ואחד פונה ומתחיל לסתובב דרך שמאל. ובידיעה הזאת אנחנו נגלה שאין סתירה בעניין לחם הפנים. אני יודע, לא הסברנו את עצמנו עדיין, ואנחנו מכינים את השטח. אם אנחנו נתקדם לדקה לעמוד ב', אומרת הגמרא, אי אמרי בשלמה במערבית דרומית הוואי, שלשכת התלאים הייתה במערבית דרומית, כמו שכתוב במסכת מידות, ואז אם אנחנו נלביש את התשובה הזאת דרך ימין, דרך שמאל, אז היינו דמטרץ לחם הפנים, הלחם הפנים. אלא אי אמרית צפונית מערבית, אם אתה ממקם את לשכת התלים צפונית מערבית, סוף סוף מהי תירוץ את הלחם הפנים? זה לא יעזור לנו בעניין לחם הפנים, המיקום יישאר בעיה, סתירה בעניין לחם הפנים. אלא לב שמע מינה במערבית דרומית הווי, לשכת הצלעים הייתה שם, ובעניין לחם הפנים אין סתירה במקורות. באחד החישוב הוא למי שמסתובב דרך ימין, והשני הוא במי, לגב, הוא מוסבר על ידי מי שמסתובב דרך שמאל, שמע מינה. אחר כך הגמרא שואלת, איך אתה יכול להגיד שאחד מהמקומות, אחד מהמקורות הוא לפי מי שמסתובב דרך שמאל, ואמר מור, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. המילה למזרח הוא מיותר פה, אז הוא אומר, אני מילי, זה נכון שמעדיפים פנייה דרך ימין בעבודה, כשמדובר בעבודה ממש, מי שעולה על המזבח, הוא עולה בכבש למזבח וצריך לעשות את זריקות הדם של למשל דם קורבן חטאת, הוא צריך לפנות כשהוא מגיע למעלה המזבח, הוא צריך לפנות ימין ונותן על הקרן הראשון ימין שהוא פוגש, שזה דרום מזרח במקרה, ואז מתקדם לכהנות הבאות. זה דרך עבודה. אבל בעניין חשבון באלמה, כמו שאנחנו עסוקים בו, אנחנו עוסקים בחשבון איפה למקם לשכה זאת ולשכה זאת, אז אין דחף לפנות דווקא דרך ימין. אנחנו לא הסברנו בינתיים את הנושא של לחם הפנים, אז אנחנו נעשה את זה עכשיו. אנחנו חוזרים ל-י"ז עמוד א', ורק נרענן את הזיכרון שבט"ו עמוד ב' ראינו מקורות ממסכת תמיד ומסכת מידות. במסכת תמיד היה כתוב שלשכת התלים הייתה במקצוע צפונית מערבית. במסכת מידות לשכת התלים ממוקם לא צפונית מערבית, מערבית דרומית. זה מפורש. במסכת תמיד לא כתוב המיקום של שאר הלשכות. שמה בתדווה ומובט שמנו סוגריים, ושמה כתוב וארבע לשכות היו שם, אחת לשכת התלעים, אחת לשכת החותמות, אחת לשכת בית המוקד, ובסוף בסוף הרשימה ואחת לשכת עושה שעושים בה לחם הפנים. אז יש כאן נקודת התחלה ברשימה לשכת התלעים, והוא כתוב לגבי מסכת תמיד לשכת התלים היה צפוני מערבית. ואם אתה מתחיל מזה, אז אתה יכול לנחש איפה ממוקם לשכת לחם הפנים. אני לא אומר שזה על אמת, אבל לפי החשבון תגיע לחשבון מסוים. אנחנו נתייחס לזה עוד מעט דרך הרש"י. במסכת מידות יש אותו תופעה, שאתה מתחיל עם לשכת, יש רשימה של לשכות, ואתה רואה שמשכת התלים מוזכר ראשון, מערבית דרומית, ובתד זין עמוד א' מוזכר מספר שתיים, לחם הפנים. דרומית מזרחית היא לשכה שהיו עושים בה לחם הפנים. עכשיו, שמה כתוב מפורש דרומית מזרחית. זה לגבי מסכת מידות. אז לחם דרומית מזרחית. לפי מסכת תמיד, אם אתה מתחיל בצפונית מערבית, אצל לשכת התלעים, איפה יהיה לחם הפנים? לפי סדר הזה, מספר 4. עכשיו, הכנו את הרקע. כעת אנחנו נסתכל ברש"י. י' ז' עמוד א', מדרמינן לחם הפנים. תהפסלקה דייטי, שהוא התנה של מסכת תמיד. עכשיו אנחנו מציגים מה שיכול להיראות כסתירה לגבי לשכת הלחם. דהפסלקה דייטי, שהוא, כלומר התנה של תמיד, מונה והולך דרך ימין. מצפון למערב. אם אתה עומד בצפון ופניך לכיוון דרום, דרך ימין, לאיזו כיוון תגיע אחרי צפון, בזמן שאתה עומד בצפון, פניך לדרום, ימין מביא אותך לכיוון מערב. תמשיך. וממערב לדרום ומדרום למזרח. עכשיו, פירוט. לשכת התלעים בצפונית מערבית. זה מה שכתוב במסכת תמיד, אוקיי? אז אתה אצל לשכת התלעים צפונית מערבית. בפינה צפונית מערבית. לשכת החותמות זה ברשימה שבמסכת תמיד, שלא מוזכר כיוונים לשאר הלשכות. אז איפה הוא? איפה שתיים? לשכת החותמות, שזה היה במסכת תמיד הלשכה השנייה, במערבית דרומית. אמרנו מקודם, אתה התחלת בצפון מערבי, אתה ממשיך ימין, אז אתה מגיע לשכה השנייה מערבית דרומית. לשכת בית המוקד בדרומית מזרחית. לשכת לחם הפנים זה הסוף במזרחית צפונית. אוקיי? אז לפי מסכת תמיד ולפי החישוב הזה, איפה לחם הפנים? מזרחית צפונית. איפה במסכת מידות לחם הפנים? שמה זה כתוב מפורש, אבל לא מזרחית צפונית. והבי רמינן על המתניתין דמידות דקטני דרומית מזרחית. במסכת מידות אפשר שוב פעם לראות בדף ט' ז' אומר א', שורה שנייה מוזכר לחם הפנים, יש לנו את הצורת בית. איפה הוא? הוא דרומית מזרחית, ככה כתוב שם. זה סתירה. אנחנו נמשיך ברש"י. ומשנינן אמר רב אונה ברי דרב יהושע, תנא דמידות, שאמר בפירוש שלחם הפנים הוא היה הלשכה השנייה, והתחלנו בלשכת לי הקורבן. איפה לשכת לי הקורבן? מערבית דרומית. אתה עומד במערב, פניך כיוון צפון, אתה עומד במערבית דרומית, עוד פעם, מערבית דרומית, אתה עומד בדרום, אצל הקצה המערבית, פניך צפון, זה תנא דמידות, כחשיב דרך ימין, כדי מפרש בהדיא, דכאזיר ומני מדרום למזרח. אם אתה עומד בדרום, פניך לצפון. הראשון הייתה מערבית דרומית. הלשכה השנייה היה, וזה מפורש, דרומית מזרחית. אז אם היית דרום מערב, ואתה מגיע עכשיו דרום מזרח, פנית ימין. זה מפורש במסכת מידות. והמשך הסבב, וממזרח לצפון, ומצפון למערב, וממערב לדרום. והבא להקיף סביב כל הבית ומקיף דרך ימין מבחוץ, זהו סדר הקפתו. זה, כל זה מפורש, זה לא צריכים הרבה חוכמה לעלות על זה, רק צריכים לקרוא את הכיוונים. והתחנה האחרונה הייתה בצפונית מערבית, היה אותו מקום שיורדים ב, לבית התפילה. אז תגיע לצפונית מערבית במספר 4 אחרי שעיקפת, התחלת דרומית מערבית, עיקפת דרך ימין, התחנה האחרונה יהיה צפון מערב. כל אחד יכול לנסות את זה בעצמו, וזה מה שכתוב צפונית מערבית במסכת מידות. ומתניתין דתמיד דלא פירש מידי, איקה למימר דדרך שמאל מנה. הלשכות שמוזכרות במסכת תמיד, הוא פשוט התחיל הסבב שלו דרך שמאל, ותו לא תקשי מידי מהשתה. נעשה את זה ביחד. יש לנו תרשים שעומד לעזרתנו בשולי העמוד. אמרנו שבעצם לכל הדעות, מסכת מידות, מסכת תמיד, על אמת תלי, לשכת תלי, תלעים, הוא על אמת דרום מערב. אני יודע שכתוב במסכת תמיד משהו אחר, אבל זה הסברנו כבר שזה עניין של הנראות. מי שבא מדרום לצפון, אז הוא, אז זה נראה כאילו הוא כמו שכתוב במסכת מידות צפונית מערבית, אבל על אמת לשכת תלעים זה מה שהסברנו מקודם. לפי רב אבא ברייד רב יצחק, הוא לכל הדעות מערבית דרומית. אז אנחנו נעשה את התרגיל ביחד. נתחיל מערבית דרומית. אתה עומד בדרום, פונה פנים שלך לכיוון צפון, עכשיו תפנה שמאלה. במסכת תמיד, מה היה מספר 4? היה במסכת תמיד לחם הפנים. זה שוב פעם אפשר לראות בדף ת' זין עמוד ב', אתם רואים מסכת תמיד, זה המעוין הראשון בסוף אותו מסגרת. זה, אנחנו מדברים על שש שורות מסוף העמוד, מספר 4, אחת לשכה שעושים בה לחם הפנים. אז אנחנו מסברים לפי מסכת תמיד, אתה מתחיל מערב דרום בעצם לשכת התלעים, תפנה שמאלה. איזו לשכה אתה מגיע אחרי התלעים? אתה עושה סיבוב, פנית שמאלה ואתה מגיע לחותמות. שלוש, אתה תגיע ללשכת בית המוקד. ארבע, לשכת הלחם. אז איפה לשכת הלחם? מזרח דרום. במסכת מידות, רואים את זה בתרשים, שם היה מפורש שהלחם הוא מזרח דרום. זה ראינו מפורש בדף ט"ז עמוד א', שורה ראשונה, דרומית מזרחית לשכה שיוסן בה לחם הפנים. אז יש לנו את הסימונים שלנו בט"ז עמוד א' לחם וט"ו עמוד ב' לחם. אין שום סתירה, שניהם ממקמים את הלשכה של הלחם דרום מזרח. והיישוב הזה היה בגלל שאמרנו במסכת מידות עשית את החשבון בפנייה ימינה, ובמסכת תמיד עשינו את החשבון בכך שפנינו שמאלה. ובשני המקורות על אמת לשכת הצלעים בדרום מרב. כל מה שאמרנו, אני יודע שהרחבנו מאוד את ההסבר, אבל בשביל כמה מאיתנו ועבדכם הנאמן הוא בראש הטבלה, הדברים האלו הם מבלבלים. אז יורשינו עצמנו להרחיב כדי שהוא בתקווה שיהיה ברור. כל זה גישתו של רב עדה ברייד רב יצחק, ובכך הוא אמר שהיישוב שלו שממקם על אמת טלאים בדרום מערב, היישוב בין המקורות, זה בגלל הפנייה באחד במסכת מידות פנייה ימינה, ובמסכת תמיד החשבון על ידי פנייה שמאלה, וזה מאפשר לנו ליישב את הבעיה שאחרת הייתה לגבי לשכת הלחם. וזה מה שהגמרא אמרה בראש י' ז' עמוד ב', נקרא את זה עוד פעם, אי עמד בשלמה במערבית דרומית הווי, לשכת הטלאים, היינו דמטרץ לחם הפנים על לחם הפנים, כמו שאנחנו הדגמנו עכשיו. אלא אי עמד צפונית מערבית, אם אתה ממקם את לשכת הטלאים צפונית מערבית, אי עמד צפונית מערבית הווי, כמו שבאופן מילולי היה כתוב במסכת תמיד, אז סוף סוף מהי תירוצה דלחם הפנים? אנחנו לא נצליח ליישב את הבעיה שהצגנו בפניכם בעניין לחם הפנים. רש"י, דיבור המתחיל אלא אי אמרת דווקא תנא, התנא של מסכת תמיד, הוא אומר באופן דווקא או מדויק, לשכת הטלאים במקצוע צפונית מערבית, סוף סוף מי תרצת לחם הפנים, יהיה לנו הבעיה הזאת, כי מני דרך שמאל, אם אתה מתחיל בלשכת הטלאים ואתה בצפונית מערבית ואתה פונה שמאלה, לשכת לחם הפנים, אני קורא עוד פעם, כי מני דרך שמאל, הבי לשכת לחם הפנים בדרומית מערבי לפי מניינו. ובמסכת מידות כתוב מפורש של לחם הפנים היה דרומית מזרחית, לא דרומית מערבית, אז יישאר הבעיה. לכן צריכים להגיד כמו שאמרנו שמסכת תמיד היא לאו דווקא שאלה על, על לשכת הלאים באמת דרומית מערבית. זה שכתוב צפונית מערבית זה רק בגלל הנראות, שמי שבא מדרום רואה לשכה ארוכה, הוא חושב שהוא ממשיך עד הקצה הפינתי צפונה, אבל לא באמת, לא ממש. הגמרא שאלה, אנחנו רק נחזור מה שקראנו מקודם, אמרנו אל עליו שמע מינה מערבית דרומית הווי, לשכת הטלאים לגמרי הוא במערבי דרומית גם לפי מסכת תמיד. השורת הגמרא והמאמור תאו פינות שאתה פונה לא יהיה אלא דרך ימין, מה שכתוב למזרח הספרנו את זה מקודם בשיעורים הקודמים שהוא לאו דווקא פה, אלא בגלל שבמקום אחר הדרך מבאמת למזרח הוא שנוי כאן, אבל באופן כללי צריכים לפנות דרך ימין הנימילי בעבודה. זה נכון כשמדובר בביצוע עבודת הקורבנות ממש, אדם עולה על הכבש כדי לעשות מתנות דם של קורבן חטאת, אז הוא עלה על הכבש, זאת אומרת הוא עלה מכיוון דרום לכיוון צפון, פונה ימינה, שם הוא באמת פונה, פניית ימין זה בכיוון מזרח, ואז הוא ממשיך לתת את מתנות הדם על כל אחד מהקרנות. אבל הכה בסוגיה שלנו לא דיברנו כלל על עבודות, חושבנה חשבון, חושבנה בעלמה, ולכן אין ההגבלה הזאת שדווקא דרך ימין. ראינו במשנה שכהן גדול מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש. כאן הגמרא מסבירה, מרחיבה על זה. תנו רבנן, כיצד מקריב חלק בראש? אומר, עולה זה אני מקריב, אומר כהן גדול. בואו ניקח בחשבון שבדרך כלל עבודות בית המקדש בוצעו על ידי המשמרות. כל משמר משרת שבוע ימים בבית המקדש, וכל משמר מחולק לבתי אב. כל בית אב היה לו יום מיוחד לעבודתו. בא כהן הגדול ואומר, עולה זה אני מקריב, מנחה זו אני מקריב. הוא רשאי לעשות את זה. זה נקרא מקריב חלק בראש. כיצד נוטל חלק בראש? ככה גם היה במשנה. אומר, חטאת זו אני אוכל, אשם זה אני אוכל, ונוטל חלה משתי חלות. בחג השבועות היה קורבן מיוחד נקרא שתי הלחם, יש שתי חלות. כהן גדול יכול לבוא ואומר, אני לוקח אחד מהם, חצי הכמות. מה עוד? עוד דוגמה, ארבע או חמש, אנחנו נסביר את זה בהמשך, ממעשה לחם הפנים. היו 12 לחמים בלחם הפנים, הוא, הכהן גדול, יכול לתבוע 4 או 5, כמעט חצי. רבי אומר לעולם 5, שנאמר בלחם הפנים כתוב, והייתה לארון ולבניו מחצה לארון ומחצה לבניו. רש"י כותב, מחצה לארון, אף על פי שהם 12 לחמים, יש בהן, מתוך ה-12 האלו, שתי חלות שאינן מתחלקות, כי מפריש בעצם הגמרא תסביר, אז בעשיית החשבון אנחנו נוריד שתיים, אז אנחנו מתחילים עם 10 לחמים, מחלקים את ה-10 לחמים, ושתיים זה 5. זה מה שרבי אומר, לעולם 5. עדיין לא הסברנו מה זה הארבע של התנא קמא. אנחנו נחכה. הגופה קשיא, אומרת הגמרא, נשים לב, אנחנו מתחילים קושיה ארוכה. אנחנו גם משתמשים פה במבחנת הסימונים במעוינים בשוליים תחת הכותרת מבנה, כתבנו שהמעוין מבליט המילים רשא מציאתא סיפא. המקור הוא נקרא לזה מוכה בסתירות. נמשיך בגמרא. אמרת נוטל חלה אחת משתי חלות. הכהן גדול יכול, כשאנחנו באים להסביר נוטל חלק בראש, יכול לתבוע אחד משתיים, זה חצי. זה נוטל חלה אחת משתי חלות, מני רבי אי, דאמר פלגה שקילה. כשרבי אמר, אני הסברנו את זה כבר מקודם, נחזור על זה, כשרבי אמר לעולם 5, הוא התחיל מ-10, נכון, היו 12, אבל 2 אנחנו צריכים להוריד, לא נכלל בחשבון, נסביר בהמשך. אז אנחנו מתחילים ב-10, 5, חצי. 1 מ-2, חצי. אז הרשא שאומר נוטל אחת משתי חלות, זה לפי רבי. תאמר פלגה שקים, שאת כהן גדול נוטל חצי. אימה מציאתה. אם מתקדמים במקור, ציטטנו, זה ציטוט ממה שלמדנו, 4 או 5 ממעשה לחם הפנים. 4, הוא לא לוקח דווקא חצי, אז אתן לרבנן, דאמרי, לא שקיל פלגה. כי אם הרבנן היו סוברים שהוא לוקח חצי, פחות 5 הוא לא היה לוקח, היה 5, מה זה 4? אז 4 מראה לנו שהוא לא לוקח דווקא חצי. אני יודע, צריכים להסביר מה זה 5, נמתין. אימה סיפה, רבי אומר לעולם 5, והסברנו שזה אומר חצי. רשא וסיפא רבי ומציאת הרבנן, המקור שקראנו מקודם, אז איך זה? מבחינת התנא שעומד מאחוריו, לפי מי זה? האם תגיד שהרשא וסיפא דעה אחת והאמצע הוא דעה אחרת? אז אנחנו רואים פה סימון חדש, צורת פפיון, ובשוליים כתבנו שני הסברים איך להעמיד המקור של כיצד מקריא וכיצד נוטל. Okay. אז אמר הבאי, התשובה הראשונה, רישה ומציאת הרבנן, שבעיקרון הכהן גדול לא לוקח דווקא חצי. אז האמצע מציאת בסדר, מה 4-5 ו4 זה פחות מחצי. מה לגבי שתי הלחם? למה הוא שם זה כן חצי? אם אתה אומר שהרישה גם כן הליבה דרבנן, שכהן גדול מקבל פחות מחצי, ומודו רבנן, בעניין שתי הלחם, שהוא לוקח חלה שלמה, בפרוסה, דלב הוא אחר למתווה לכהן גדול. מה פחות מחצי, זה יהיה לחם פרוס, כלומר, לא לחם שלם. הרי אם סך הכל יש שניים, אם תגיד פחות מחצי, זה שלוש רבי לחם, נגיד, למשל. זה נקרא פרוסה. זה לא מכובד. לא דרך ארץ לתת לכהן גדול משהו פרוס. עכשיו, אם המציאת שדיבר על 4-5 הוא עליבה דרבנן, או מי 4-5, אנחנו צריכים להגיד כמה מילות הקדמה. רש"י בשורה בלמעלה בהתחלה אומר מי 4-5, מתי 4 ומתי 5. רש"י בהמשך מזכיר מחלוקת במסכת סוכה בין התנאים רבי יהודה ורבנן. זה מחלוקת שהיא עומדת בפני עצמו. אנחנו אחרי שנלמד קצת על אותו מחלוקת במסכת סוכה, אז אנחנו נחבר את זה עם השיטה של הרבנן כאן, שדיבר על, הם דיברו על 4-5. מה מובא במסכת סוכה? אז בשורה הראשונה ברש"י, אנחנו נלמד את רש"י בתור הקדמה לגמרא. אמרנו, במסכת סוכה יש מחלוקת בין הרבנן ורב יהודה. אומר רש"י, לרבנן דפליגי עלי דרב יהודה בפרק החלין, פרק האחרון של מסכת סוכה, ואמרי, משמר היוצא נוטל 6 ומשמר הנכנס נוטל 6 חלות. בשבתות הזכרנו מקודם המשמרות, משמרות הכהונה שמשרתים כל משמר במשך שבוע ימים. מתי התחלפו המשמרות? ביום השבת. נגיד עוד נקודה, שביום השבת היו מחלקים את לחם הפנים. לפי הרבנן שחולקים על רב יהודה, לפי הרבנן משמר היוצא, אלו ששרתו עד אותו יום שבת, הם יוצאים, הם מקבלים 6 חלות. משמר החדש שנכנס בשבת נותנים 6 חלות. לא מורידים מהחשבון הזה, הזכרנו מקודם איזה 2 חלות, לא הסברנו, אבל כעת אנחנו מגיעים לנקודה הזאת. 2 חלות שהורדנו מקודם מהחשבון לגבי כהן גדול, לרבנן אין הורדה. ושכר הגפת דלתות, לא שקי ומשמר נכנס, באותם 2 חלות שהזכרנו מקודם שהורדנו מהחשבון, זה לפי שיטת רב יהודה, שהמשמר החדש שנכנס בשבת בסוף אותו יום, אחרי שנכנסו, התחילו לעבוד בבית המקדש, בסוף היום היו סוגרים את השערים. זה התפקידם, לסגור את השערים. זה נקרא שכר, זה נקרא הגפת דלתות. אז היו מקבלים 2 חלות, אותו משמר, 2 חלות נוספות בגלל זה. לפי הרבנן, אין כזה דבר, אין שתי חלות לשם כך, לשם שכר הגפת דלתות. אז לכן, 12 לחמים מתחלקים 6 ו-6. נמצאו, אומר רש"י, נמצאו כולן באות במחלוקת, כלומר בחלוקה, וכהן גדול חולק עם שתיהם. נכנס הכהן גדול והוא יכול לגבות מספר חלות. כמה? אז אנחנו אמרנו, דיברנו על 4-5, ומשניים עשר בי מפלג. נקודת ההתחלה זה 12 חלות, ומחצה שלהם אינו נוטה, לא מגיע לפי השיטה של הרבנן כאן, שיש מחלוקת אצלנו בין רבי ורבנן. לפי הרבנן כאן הוא לא מקבל חצי שלם. בציר חד מפלגה, אז תוריד חלה אחת מחצי, חצי זה 6, תוריד 1, 5 שקיל, אז הוא יכול לגבות 5 מתוך 12 מלחם הפנים. ממשיך רש"י, לרב יהודה דאמר, נכנס נוטל 2 בלא מחלוקת, כלומר בלי חלוקה, זה הכוון המחלוקת, בלי חלוקה. מראש מורידים שני חלות למשמר הנכנס, שכר בשכר שהוא מגיף למוצאי שבת לתות העזרה וחיל והיכל ולשחות שפתחו שחרית משמר שיצא לו. אז אם אני מוריד מראש שכר הגפת תלתות שני לחמים משניים עשר, מ-10 באי מפלג. החלוקת הלחם הפנים מתחיל מ-10, שאין השתיים באות במחלוקת. אותם שתי חלות לשם הגפת תלתות לא שייך לחשבון של החלוקה, כי שכרם הם, זה השכר שלהם, של משמר הנכנס. אז אם אני מוריד שניים מראש, אז אני מתחיל בחלוקה של 10 חלות, ולפי הרבנן כאן, שאתה לא נותן לכהן גדול חצי, חצי מ-10 זה 5, אז כמה תיתן לו? פחות מחצי, 4. אז הארבע, בואו נחזור עכשיו לגמרא. שאלנו, מה זה 4 או 5? לרבנן, אנחנו בשורה ראשונה בדף י"ח עמוד א', לרבנן דאמרי, לרבנן במסכת סוכה, שאומרים, נכנס נוטל 6, משמר הנכנס החדש, שמתחיל לעבוד בשבת, לעבוד עבודת הקורבנות, שכמובן עושים בשבת, הם מקבלים 6 לחמים, ויוצא נוטל 6, ושכר הגפת תלתות לא שקיל, אין הורדה 2 לשם כך, מ-12 לחלות, כן? בי מפלג. בעיקרון, כהן גדול היה לוקח חצי מ-12. אבל לפי הרבנן כאן, אין כזה דבר שכהן גדול מקבל חצי שלם, חצי מלא. בציר חד המפלגה, אחד פחות מחצי החילק שכהן גדול יכול לגבות, 5 שקיל. הוא יכול לגבות 5 חלות. לרב יהודה במסכת סוכה, דאמר, נכנס נוטל 7, איך זה שמשמר נכנס נוטל 7? 2 בשכר הגפת תלתות, כלומר, התחלנו עם 12 חלות, מורידים 2 לשם שכר הגפת תלתות, אז אתה מתחיל ב-10 חלות לשם חלוקה. אז לפי רב יהודה, ש... הנכנס, אמרנו עם, על החלוקה זה מתחיל ב-10, 5, 5, אז משמר הנכנס שהוא גם יזכור את הדלתות, הוא מקבל 5 של חצי מ-10 פלוס 2 בשכר אגב התלתות, אז לכן הוא נוטל 7 ויוצא נוטל 5 מ-10 בי מפלג. נקודת ההתחלה של החלוקה זה 10 חלות. אני חוזר, אמרנו את זה כמה פעמים כבר. 2 מורידים מראש לשם הגבתות, זה לא נכנס לחשבון. אתה מתחיל עם 10, ולפי הרבנן כאן, אליבד רבי יהודה בסוכה, כמה כהן גדול יקבל? בציר חדה מפלגה ושקיל 4, פחות מחצי, אם התחלנו מ-5 כחצי מ-10, פחות מחצי זה ה-4, אז ככה הסברנו את ה-4. אז מה שראינו במציאת שהחלוקה הוא יהיה 4 או 5, זה לפי הרבנן שלנו כאן, שחוקים על רבי, רבנן כאן אומרים בתור כלל, כהן גדול לא מקבל חצי ממש, הוא מקבל פחות מחצי, אז לפי הרבנן בסוכה, מה זה פחות מחצי? 5. לפי הרב יהודה בסוכה, כמה זה פחות מ-5? סליחה, כמה זה פחות מחצי? 4. רבא אמר, כולה רבי היא. המקור שראינו בעמוד הקודם, כיצד מקריב וכולי, הכל לפי רבי שאומר, מקבל חצי. אז אני מבין את החלוקה של הלחם הפנים. מה שנאמר בסוף שרבי אומר לעולם 5, זה בחלוקת לחם הפנים. אני חוזר עוד פעם, רבי אומר כהן גדול כן מקבל חצי, אז זה הסברנו את שני הלחם, אחד מתוך שתיים. בסיפה הוא אמר בלחם הפנים שמורידים קודם כל 2 לשם הגפת תלתות, וסבלה כרב יהודה שמורידים 2 לשם הגפת תלתות. אז אם אני מוריד, אם רבי סובר כרב יהודה שאני מוריד 2 מתוך ה-12, החלוקה מתחילה ב-5, וזה מה שהוא אמר, לעולם מקבל 5, זה חצי ממש. ולמי 4, מה זה 4? אם אתה אומר שכל המקור הוא אליבא דרבי, מה עם המציאתא 4 או 5 ממעשה לחם הפנים? מה זה 4? ה-5 באי למשקל. לא קשה. אני יכול להסביר 4 שהוא חצי ממש בצורה כזאת. הדעיקה משמר המתעכב, הדלקה משמר המתעכב. לפני שניכנס להסבר המפורט ברש"י, נגיד באופן כללי שבנוסף לשכר הגפת תלתות שהורדנו 2, זה מה שאמרנו מקודם, לפי רבי הוא סובר כמו רב יהודה שיש את התשלום הזה, אז הורדנו מ-12 2, אז הגענו ל-10 לחמים. אם יש המציאות הזאת, לא הסברנו אותו עדיין מה זה, אבל משמר המתעכב, נוריד עוד 2 לאותו משמר המתעכב. אז הורדנו עוד 2, אז במקום 10 לחמים, 8 לחמים. מה זה חצי ממש של 8? 4. אז בכך הסברנו את ה-4 גם כן. כעת אנחנו נפנה לרש"י. דיבור מתחיל למעלה בשורות הקצרות, אלא מאי 4 ה-5 בא למשקל, לא קשיא הדעיקא משמר המתעכב וכו'. פעמים שיום טוב חל בשני בשבת, כלומר ביום שני. ויש משמר מקדים ובא מערב שבת ומתעכב עד הרגל, שכל המשמרות באות ברגל, או פעמים שמוצאי יום טוב ערב שבת והמשמרות הולכות למקומם בערב שבת, ויש משמר שמתעכב שם עד מוצאי שבת. ותנן במסכת סוכה, שבת שבתוך הרגל היו כל המשמרות שוות בחילוק לחם הפנים, וכן יום טוב הסמוך לשבת בין מלפניה, שאין יכולים לשוב בשבת למקומן, בין מלאחריה, שעל כוחן הן מקדימים לבוא מערב שבת, היו כל המשמרות שוות בחילוק לחם הפנים, שהרי על כוחן שוהים שם, והרי היא כשבת שבתוך הרגל. חל יום אחד להפסיק בינתיים, חל יום אחד להפסיק בינתיים, כלומר בין השבת ורגל, או מלפניה, כגון שקלה המועד בחמישי בשבת, או מאחריה, כלומר יש יום מפסיק מאחריה שהתחיל המועד בשני בשבת, לא היה להם להקדים לבוא מלפני השבת, אינן שוות. זה לא כמו המציאות שהרגל צמוד לשבת, יש פה יום מפסיק, אז זה לא מקביל למקרה שכל המשמרות שוות, כי הם לא היו צריכים להיות שם באותו יום חול המפריד בין השבת, בין מלפני הבין האחר, אלא משמר המתעכב בשבת, בין שהוא משמר אחד, בין שהוא משמרות הרבה, נותן שתי חלות, והשאר מתחלקות למשמר היוצא ונכנס שזמנו קבוע לאותה שבת. אז במקרה כזה, כפי שאמרנו מקודם, שיש לנו את המשמר המתעכב, בנוסף לשתיים שהורדנו מ-12 לשם הגפת דלתות, עוד שניים למשמר המתעכב, החלוקה מתחיל מ-8 חלות, חצי ממש 4, זה מסביר את המספר 4. נחזור לגמרא. אנחנו אולי נקרא את השורות האחרונות עוד פעם. שורה ראשונה בשורות הרחבות שבגמרא, לא קשה, הדיקה משמר המתעכב, אז זה יסביר את הארבע לכהן גדול, הדלקה משמר המתעכב, שזה לא שיקול, אז זה 5 לכהן גדול. הגמרא מפרטת, איקה משמר המתעכב מ-8 בי למפלג ושקיל 4. אנחנו מתחילים את החלוקה מ-8, והכהן גדול יקבל חצי ממש 4. איקה משמר המתעכב מ-10 בי למפלג ושקיל 5. וכאן הגמרא מעלה שאלה, אי הכי שהכל עליבא דרבי, מהי רבי אומר לעולם 5? הרי אמרנו עכשיו שיש סיכוי שגם לרבי יהיה 4, מה זה לעולם 5? קשיא, זה נשאר כקושיא. עד כאן שיעורנו להיום.